אתה תשמעו, לענייננו, תראו, יש פה הרמב״ם ידוע, הרמב״ם לשון הזהב, זה דבר אחד. חוץ מזה הרמב״ם יש לו סדר מופלג, כמו שכותב המגיד משנה בהלכות שבת. חשבתי בסייעת השמיעה פלא, לא ראיתי במפרשים אחד שעמד על הנושא הזה. כל מה שעיינתי וראיתי, לא מצאתי. אבל אני אומר, בואו נבדוק את זה ביחד. אנחנו פה, ברוך השם, יש פה תלמידי חכמים. יש כמה דברים, קצת כמה נקודות לא חלקות. אבל רק אסביר לכם את הרעיון ואת הכיוון. דהיינו, ההלכה הזאת, האם ההפטרה שבא לספר תורה בדין הזה שהקורא צריך לראות את הפסוק הראשון, זה לכאורה נושא שכמו שאמרת לכם, אבותינו לא נהגו בדרך כלל, רובם כולם אף אחד לא הסתכלו, נראה שלא נוהגים. מצד שני, שערי אפרים בדרך חיים כותבים שכן, ונראה, בואו נבדוק את עצמנו. אז חשבתי שיש לזה דיוק מהרמב״ם. הרמב״ם פרק י"ב מהלכות תפילה מסדר דיני קריאת התורה ודיני קריאת ההפטרה. הוא מתחיל, משה רבנו תיקר ככה, טוב, זה הלכה י"ג, מתחיל לכתוב דיני הפטרה. אז תשמעו עוד לשון הזהב והדרך. לשון הזהב הוא הדרך. המפטיר בנובי, צורך לגרות בצורות תחילה, אפילו של השוף הסוגים, חזר בגרה מה שקורא של לפונו. אני לא רוצה להתעכב על דיו את דברים צדדים שלא נוגע לנושא שלנו. העיקר מה הרמב"ם אומר פה? לפני שאתה קורא הפטרה בנובי, אתה תקרא בספר תורה של השוף הסוגים, לפחות. חזר בגרה מה שקורא של לפונו בשביעי. ולא יפטיר בנובי עד שיתשולל ספר תורה. עוד הלכה. ולא יפחד מעזרים ואחר פסוק. אם שלא נפחד מאלו, אין סולל. ואם קורא עשרה פסוקים מסר ג'מון ומסר ג'ם, זה יובה אף פי שלא שואלה מעניין. עכשיו, כזה דבר המוקח, תקשיבו טוב. ובן נביא, אחות גורה ואפילו שניים מסר ג'מון. הוא מדלג מעניון לעניון אחר. ואין הוא מדלג מנביא לנביא וכו'. מה הרמב"ם פה קודם? הרמב"ם מסביר פה כמה הלכות של ההפטרה. כתב שצריך, אי אפשר להפטיר, בהתחלה צריך לגלול את הספר תורה. לכן אנחנו נוהגים פה שאומרים מורך דובחו וגוללים סוגרים את הספר תורה, למרות שיש בהרבה בתי כנסת עושים את זה, כאילו משאירים את הספר פתוח והם סומכים שעל המטפחת כאילו, אבל זה לכאורה נגד דינא דגמרא וגם הרמב"ם פה, אז שיג'ולל ספר תורה, צריך שיסגר. לא ניכנס לזה, זה נושא ארוך בפני עצמו. אחר כך הוא אומר כמו פסוקים, אחר כך הוא אומר ככה, ובן נובי אחות גורה ואפילו שניים. מה זה, מה מדגיש ובן נובי? רוצה להגיד בספר תורה אסור שיתרגמו שניים. זה הרמב"ם כתב למעלה בהלכה י"א. הרמב"ם בסוף הלכה י"א כותב, לא יהיו המתרגמים שניים כאחד, אלא אחד גרא ואחד מתרגם. צריך להיות כמו שהקורא בספר תורה אחד, גם המתרגם אחד. אבל בנביא, אחד גרא ואפילו שניים מתרגם. בנביא אפשר ששניים יתרגמו. אמנם מישהו ראה דבר כזה שיתרגמו שניים באותו תורה, טוב, כתוב שאפשר. שמעת תורה, יש נוהגים, נכון. שמעת תורה, לא כולם נוהגים.
יש מהשמי, את הפסוק האחרון של ההפטרה, כל הילדים קוראים יחד.
כן, נכון. גם אצלנו היו כאן. לא שייך לשם. כן, אנחנו ככה היינו מתרגמים כל הילדים, בית הכנסת, עומדים אחד אחד, ובית הפסוק האחרון, זה לא קשור לשמי, זה מקומה.
מה זה אחד? כל ילד פסוק אומר?
כל הילדים. כן, נגיד, עמדו חמישה ילדים. קראו, אבטרה, רק אבטרה, לא, פסוק אחר אמרו ביחד. אני חושב גם על דו ידבור אך אמרו ביחד. לא, אבל יש לזה מנגינה. כן, ויש לזה ניגון. אבל ככה היה נהוג, לא משנה, זה... בכל אופן, זה מדברים שגם בתורה זה מותר לעשות, כל ילד חלק לו בזה. אין, לא זה הנקודה. הנקודה היא שניים שיגידו בבת אחת, תראה גולה לא משתמע. אז זה בהפטרה של שמחת תורה, יש בתי כנסת שנוהגים ככה. נכון, זה מותר, זה מותר, אבל בהפטרות אחרות זה לא נהוג, אבל זה מותר, בסדר, לא חייב לנהוג את זה. הרמב"ם אומר שאפשר. אחר כך אומר הרמב"ם עוד הלכה.
מה? בבת אחת שאתם מתרגמים?
זה הכוונה, כן, כן. כמה זה? זה בא לפוגע מהלכה י"ד, והלכה י"ד כתב, לא יהיו המתרגמים שניים כאחד. עכשיו הוא אומר כלפי זה, הם באו בהלכה י"ג נגדו, ונביא, זה לא כמו בתורה שאמרת בהלכה י"ד, אחות גרה, ואפילו שניים מתרגמים. אני לא יודע אם שלושה כן, מעניין, אולי קצת, מעניין, הוא אומר אפילו שניים, בא אומר עשרה, אולי זה קצת קושייה על אלה שמתרגמים, בסמכת תורה כל הילדים מתרגמים, והרמב"ם אומר אפילו שניים. אפילו שניים, אולי היה איזה חביבה על היום.
לא, מאות רבים, היום לא יותר, אז היום אמרו דווקא יותר. אמרו שניים, אז זה
כאילו
יותר.
לא, משמע, אפילו שניים, משמע, אפילו שניים, הכוונה שלוש, לא. כן, מה אתם לא...
מה זה משנה
אם... יש לי עכשיו שאלות אחרות, תפרש את ההלכה. תפרש, אתה יודע למה? כן, אבל שכולם קוראים ביחד, איך נשמע? מה אומרים?
למה בספר תורה שניים?
למה בספר תורה שניים? כי מה בא באמת הדין, מה ההבדל? אז רש"י מסביר, וגם רבנו מנוח פה, כיוון שבתורה זה מצוות, אז לכן צריך שהציבור יבינו, הרי התרגום נתקע כדי שיבינו המון העם. אז הם לא יבינו את לשון הפסוק בלשון הקדוש, שיבינו בארמית. אז עכשיו, אבל בנביא זה לא מצוות, זה לא הוראות, אין פה דינים. לא נורא אם לא הבינו, לא שמעו. אבל יש לדומינו
שניים או עשר.
אתה שואל כזה...
אם מבינים, מבינים בשתיים ועשר, מבינים, אם לא מבינים, אפילו בשתיים לא מבינים, אז לא משנה. אם לא ברור להם.
מה אומר זה גם מגילה ועליהם?
אני חושב שמה במגילה כתוב אפילו
עשרה. נכון, לפי... כן. אתם שואלים אולי שאלה טובה. אבל משמע, כאילו בהמשך שזה כתוב בהלל ובמגילה אפילו עשרה, משמע שבתרגום רק שתיים. כן. משמע, אתה יודע מה, משמע, סוף סוף, צריכים להגיד ככה, במגילה כתוב שהיה חביבה. פה, אפילו שזה לא, כן, בכל זאת רצו שישמעו את דברי הנביאים. אז זה כאילו החשש, תראה, כולל, אולי, אז לכן, אבל כבר כמה, שלוש, ארבע, זה כבר בטח, כבר לא ישמעו שום דבר. אז אם כן, אז זה לא עשו כאילו קיצוני. הלאה, הלכה הבאה, הרמב"ם אומר, הוא מדלג מעניין לעניין אחר. מה הוא רוצה להגיד? אפשר בנביא, אתה יכול לקרוא בנביא, לא אותו עניין, תעבור מנושא לנושא אחר. מה הוא רוצה להגיד? בספר תורה זה מותר? אסור. הוא כתב את זה למעלה, הגורה בהלכה אחרת. הגורה יש לו לדלם, מוגם למוגם, בעניין אחד. ככה נחרם את זה. בספר תורה מותר לדלג אותו עניין. אז הוא בא להגיד לך פה שבנביא אפשר כן לדלג, זה לא כמו תורה. הלאה. הלכה י"ד כתב הרמב"ם, הגורא בנביא יש לו לקרוא לתורג'מון שלוש פסוקים והמתרגם מתרגם שלוש טעון זה אחר זה. שמעתם? הרמב"ם כותב לנו, אתה לא חייב לקרוא פסוק פסוק. פסוק גרוע תרגום, גרוע תרגום, לא. יכול להיות, אתה יכול לקרוא שלוש פסוקים ויתרגמו שלוש פסוקים. ובזמן אמרתי שככה מתרגמים בעל פה. אז בגלל זה בספר תורה, אם אתה אומר לתרגם, כיוון שהתורה זה מצוות, אז המתרגם עלול לטעות ולהתבלבל. אבל בנביא לא נורא אם התבלבל. אחרי הרבה התבלבל, לא נורא. אז לכן, התירו, זה נקרא הגורא בנביא, יש לו לקרוא לתורג'מון, איך אתם מבינים מה זה יש לו? הלשון המילה, הלשון הזה יש לו ברמב"ם בעשרות מקומות. לא, לא צריך. יש לו רשות. יש לו רשות. זה סגנון של הרמב"ם. הרמב"ם דיבר בערבית. בערבית, כשרוצים להגיד, הוא לא יזיד, הוא לא. כאילו, אז הוא עשה תרגם את זה ללשון הקודש, כמו שמשנה ברורה לפעמים מדבר ביידיש. משנה ברורה לפעמים כותב מילים שלא מבינים אותם בלשון הקודש, כי הוא רגיל ליידיש. אז הוא הופך את זה ללשון הקודש, מילה במילה, ואז יוצא כאילו לא כל כך מובן הסגנון. הרמב"ם יש לו כמה סגנונות שמושפעים מהשפה שהוא היה מדבר. אז לכן זה רק הרמב"ם כותב ככה. יש לו, הכוונה יש לו רשות, זה הרבה טעו בזה, הרבה לפעמים כן. אבל זה ברור שזה מופע בהרבה. יש לו רשות הכוונה לקרוא לתורג'מן שלו, לא שחייב, לא שיש לו, כאילו, יכולים להבין בדיוק הפוך, יש לו, כאילו, אתה צריך ככה, מובן, לא, יש אפשרות לקרוא שלו שופר שלו. מה הוא בא להגיד? כיוון שבספר תורה הדין הוא לא ככה, בספר תורה אמר בהלכה עשירית, הגורא גורא פסוק אחד בלבד, ושותק, אף שיתרגם את התורג'מן, וחזר וגורא פסוק שני. בא להגיד לך שבנביא זה לא ככה, בנביא אפשר. יוצא שאם כן, אם הרמב״ם פה מעמיד לנו אלקוט הפטרה כנגד אלקוט קריאת ספר תורה, משמע ששלושה דברים שונה הפטרה מספר תורה. אם כן, כל ההלכות שאמרתי למעלה בספר תורה, הם נוגעים גם להפטרה. כי אחרת אתה צריך, אם יש איזה שינוי, כמו שאמרת לי פה שונה, אתה צריך להגיד גם הדברים האלה שונים. מסכימים? אני חושב שזה דיוק עצום, כן? אם הרמב״ם כתב לפני כן, עד ההלכה י"ג הלכות של ספר תורה. ובא להגיד לנו בהלכה 13 שיש שלושה דברים שיוצאים מן הכלל, שבזה הנביא לא כמו ספר תורה. אם כן, כל מה שאמרתי קודם, אז הנביא זה כמו ספר תורה, ההפטרה כמו ספר תורה. בכלל זה, ההלכה הזאת, הלכה היום אומר, כל אחד ואחד מן הדגורים, פותח ספר תורה, אומר בזמן שהוא קרא בבא אחר כך אומר בורכו. אם היית אומר לי שבהפטרה לא צריך, צריך לכתוב הלכה שפה אין צורך.
אין בורכו.
אה?
אין בורכו.
בסדר, כן, הברכות בלב אחי, הוא מסביר אחר כך שיש נוסח הברכות הוא אחר.
אני רוצה להתעקש, יכול להיות שהוא...
כן.
יכול להיות שהוא אמר שאתה קורא שאלה לך על הברכות הפוך,
שבגמרא לא כתוב.
כן, כתוב
הפוך, אז אני מניח את זה כתוב. יפה, בסדר. אבל עכשיו בואו נבדוק, בסדר. אני לא מדבר, תמיד אנחנו אומרים,